בהמשך ממה שדיברנו כל השנה, אז יש גם העניין הזה של הסתומים במגילה, וחז"ל פירשו אותם בדרך משלהם.
אותם
קשה לשמוע, כי אתה יודע מדוע. לא, כי זה לא מספיק גבוה. אז יש את זה, להביא כיסא. להביא כיסא, אוקיי, ועושים ברצור.
יותר אולי ממקומות אחרים של המקרא, גם בפרשה וגם בהפטרה וגם במקומות אחרים בתנ"ך, אז המגמה הזאת של פירוש הסתומים, אולי במגילה שלפנינו יש לו משקל מיוחד במינו. חז"ל לא הרוויחו רק את הפירוש של העניין, אלא הם הרוויחו כאן דבר עמוק מאוד. הרי הייתה בעיה יסודית. הבעיה הגדולה, מגילת איכה, כמו שהיא לפנינו, בפשט הפשוט שלה, נתחברה בזמן מאוד קונקרטי. ולמרבית הפלא, מי ששמע אותה טוב הערב, כמעט ולא יכול היה לשמוע בה עדים ברורים של חורבן המקדש. על זה דיברנו כבר בשנים אחרות. על כל פנים, חז"ל, בעקבותיהם גם המפרשים הראשונים, קבעו את ההשתלשלות ההיסטורית של המגילה. זאת אומרת, בהתייחס לירמיהו למדו ובעוד כמה מקומות, למעשה נאמר, 20-25 שנה האחרונות של הבית הראשון, הייתה הידרדרות חמורה במצב, והידרדרות שהייתה לה גם ביטוי גם בפוליטיקה העולמית של מעצמות גדולות, וגם במה שנעשה בירושלים וביהודה עצמה. למעשה, מאז מותו של יאשיהו ואחרי התהליכים שבאו אחרי זה, אז הייתה הידרדרות מודרגת במצב, גם בגלל תנאים פנימיים וגם כאמור בגלל תנאים חיצוניים. וחז"ל ובעקבותיהם, בייחוד באבן עזרא ובעוד כמה מפרשים, במגילת איכה דרגו את המצב והצביעו על הרמזים. מי שנמצא שם על הגג שיועיל לרדת, זה מפריע. יכול אולי בבקשה מישהו לעלות על הגג ולהגיד לכל האנשים שלא שירדו משם, אם אכן המגילה נמצאת במצב מאוד קבוע, משובט מהבחינה ההיסטורית, אז מה טעם לקינה היום? קודם כל, כבר היינו חורבן שני חמור למוצפי, ואם כך, אז אנחנו צריכים לחפש ביטוי לקינה שמתייחסת אלינו. תנו עיניכם בבירה, עידכם בירה, שהיא לא חזרה לאחרונים וחזרה לראשונים. אז מדוע אנחנו עושים איזו פעולה אנרכוניסטית כזאת ומחפשים איזו מגילה שהיא מדברת על בית ראשון, מה לנו ולעניין? טוב, נו, אבל עד כדי כך. לא רק בית שני, אלא גם כל מה שבא בגרמתו של החורבן, הרי בליל זה יזכה יום בניי, זה הכל מתגלגל מתוך הנקודה הזאת. על כורחנו, שאכן יש באמת במגילה הזאת לפניה ולשאחריה. יש לפניה חורבן שמתחיל מי לפני. וזוהי דרשת חז"ל על איכה, שהמילה הראשונה, איכה, הכתובה בתורה, באותיותיה, דהיינו, א' י' ח' ה', היא ויומר לאדם היקה, בלי ניקוד איכה. ואנחנו מכירים את דרשות חז"ל, שהם ייחסו נתונים או חלקים או רמזים במגילה לקינה שכונן הקדוש ברוך הוא גם על הצורך לשלח את אדם הראשון מגן עדן. רוצה לומר, כל הצרות, כל הרע שבעולם, כל השלילה, כל מה שהוא לא על פי התוכנית בלכתחילה, שנראית לעינינו כטוב, כל זה מתמקד ביסוד של איכה. אז זה הלילה המיועד לקינה ולבחייה ולהתבוננות בכל הגורמים המתגלגלים בדבר הזה. ואז יש לנו מירמיהו ואחורה, ואחורה עד לאדם הראשון. למשל בצורה כזאת אנחנו יכולים להבין את דרשת חז"ל, ויחמוס כגן סוכו, כגן, וכאן חז"ל גילו את גן עדן, את השילוחים של אדם מגן עדן. יש במגילה דברים שמופיעים בצורה סתומה, וחז"ל פרשו אותה על זמנה של המגילה. זאת אומרת, המקונן מכל סיבה שהיא קבע בלשון סתומה רמזים למאורעות שיראו בימיו. וממילא זה פירוש שהוא אותנטי לאותה תקופה. אבל מה שחז"ל עשו על ידי פירוש הסתומים, הם כאילו אמרו, כשירמיהו כתב את המגילה, הוא כתב אותה לשעתה וכתב אותה לדורות. הוא כתב אותה לשעתה על שם מאורעות החורבן, והשעה הזאת של החורבן הוא מעגל די גדול שכאמור מתחיל ממות יאשיהו. ואנחנו צריכים לפענח את הרמזים הללו של ירמיהו. והוא כתב אותה לדורות בצורה נוסחאית, והמפעל של חז"ל בפירוש האישים הסתומים במגילה הוא שאמור לפרס את הסתימויות הללו, את הרמזים הללו. נמצא שהמפעל הזה של פירוש סתומי המגילה הוא למעט נתינת משמעות לקריאת המגילה לדורה ולדורות שיבואו אחרי זה, עד שאנחנו נזכה לקרוא את המגילה ונשמע בה רק את הבשורות הטובות שגם הם רמוזים בה. מכאן המשפט שפתחנו, שבסוגיה הגדולה של סתומים במקרא ומפורשים בחז"ל, מגילת איכה, מפעלם של חז"ל בפירוש הסתימות הוא לא רק כפי שהם עשו את זה בחלקים אחרים של המקרא, אלא כאן יש לזה משמעות המבקשת להסביר את הצער והאבל והיגון והקינה על מה שאנחנו אבלים בו. אלא מנחם מכל אוהביה. אלו נביאי השקר שהתנבאו לישראל ולא יניחום לחזור. אז האמת היא, וזה גם כן כלל שראינו אותו כמה פעמים, אני חושב שהוא תמיד תקף, אבל לא תמיד אפשר להוכיח אותו, על כל פנים אני לא הצלחתי, שכשחז"ל אמרו מין דרשה כזאת, תמיד אפשר לראות איזה קושי בפסוק, במבנה, בהקשר, שגם אם המפרשים הפשטניים פרשו אותו בצורה זו או אחרת, חז"ל בפירושם, בפירוש הסתום הזה, הם גם נטפלו לעניין הזה ופרשו אותו על פי דרכם. אילן מנחם מכל אוהביה, כל ראיה בגדובה היו לה לאויבים. אז האמת היא שהשאלה יכולה להתעורר מכמה זוויות. איך אמר מדינאי ממולח? בפוליטיקה אין אהבה ושנאה, יש פרקטיות. אז ממילא אם אוהבים היום או מחר הם שונאים, כל המושגים הללו של אוהבים ורעים, כשאתה משליך אותם על המדינאות, זה לא תמיד ריאלי. זה טוב ככה בשביל בריתות, זה טוב בשביל קוקטיילים, זה טוב בשביל איזה פגישות דיפלומטיות, אבל למעשה בשטח כל הדברים האלה לא תופסים. אז נמצא שהמושג הזה אוהב ורע, שהם מושגים שלקוחים מתחום חיי האדם הנורמליים, איך אפשר להשליך אותם ואיך אפשר לשייך אותם למושגים מדיניים? מי הם האוהבים האלה? בוא נפשך, אם זה אנשים פרטיים, מחת הייתי, אז מה פתאום מצפים שהם יקומו וינחמו אותם? אלא אם זה גופים מדיניים, מי הייתה לו הווה אמינה שיש אהבה בין מדינות? בכלל זה מושג שאנחנו מכירים אותו בצורה הרבה יותר מעודנת, ולא נכניס אותו לעולם המדיני. כיועץ בזה גם ראיה. אז אתה יכול לומר, כמובן ישנה בגידה בין מדינות, אבל לא מושגים הרעים והאוהבים. אולי לכן חז"ל דרשו וחיפשו מי הם אלה שיכולים להיות אוהבי המדינה. ואז אמרו, לא מדברים על המדינה כמדינה, אלא מדברים על יושבי ירושלים. אלא לירושלים מנחם מכל אוהביה, ואכן אלה אישים פרסונליים ולא גופים ציבוריים או פוליטיים. אלה נביאי השקר. וכאן למעשה חז"ל נפגשים בבעיה שאנחנו עוד נשוב אליה כמה פעמים בסתומים שמופיעים במגילה. והם למעשה רמוזים בנבואות ירמיהו וגם קצת ביחזקאל. מה פשט נביאי שקר? האם אגודת אנשי ירושלים היו מטומטמת לחלוטין, והם באמת הלכו שולל אחרי נביאי שקר ולא הכירו אותם ולא ידעו מי הם? ואם באמת אפשר היה אנשים שאמורים היו לנהל פוליטיקה עולמית או דברים כגון אלה, אז לשער שהם ילכו שולל אחרי סתם אגודת בלופרים כפי שמפרשים באופן פשוט ובשטחי את מושג נביאי השקר? ואם באמת נביאי השקר היה להם כוח כל כך גדול שהם היו יכולים את כל ירושלים לסובב וכו'? אז קודם כל, מעצם הזיהוי הזה, אוהביה הם נביאי השקר, אנחנו שומעים פה יסוד גדול אחר לגמרי, שאוהבי ירושלים היו נביאי שקר גם בין האוהבים. וכשהנביא קרא לה, אין להם מנחם מכל אוהביה, אז הוא באמת הניח שהם אוהבים אמיתיים. וכאן יש כאילו איזשהו רמז, יש פה כאילו איזה יסוד לשאלה גדולה. מה טיבם של נביאי השקר? מה הייתה המוטיבציה שלהם? ועל פי זה אולי אפשר להבין איך באמת הייתה להם השפעה כל כך גדולה. מתברר לפי הזיהוי, אוהבי הנביאי שקר, שהם עשו את הדבר מחמת אהבה לירושלים. אז לא צריך לפרש נביאי שקר במובן של אנשים שהייתה להם רק מגמה שלילית. לומר שאוהביה של ירושלים, וזה לא אוהבים מפוקפקים, וזה לא אוהבים שהנביא מעמיד עליהם סימן שאלה, הוא אכן קורא להם אוהבים. אז נמצא שהמגמה שלהם הייתה קשירה, הייתה טובה, אלא אולי נאמר אהבתם לירושלים העבירה אותם על דעתם. אהבתם לירושלים העבירה אותם על מידת האמת. גם מה שחז"ל סיימו ולא הניחום לחזור, אז זה גם כן רומז על משהו. הרי יש סתירה מיני ובי. אם באמת היו אוהביה של ירושלים, אלה נביאי השקר, סוברים שהצלתה של ירושלים יכולה לבוא על ידי שיעשו תשובה, אז מסתומע היו אומרים להם תעשו תשובה. הרי המטרה המרכזית שלהם זה אהבת ירושלים. כנראה יכלו להצביע או הצביעו על דרכים אחרות שלדעתם התואה היו יכולים להציל את ירושלים. אז כשחזל אמרו, אין להם מנחם מכל אוהביה, אלו נביאי השקר שהתנבאו לישראל ולא יניחום לחזור, זה לא שהניחו להם בידיים, לא אם היא רצה להניח תפילין, אז הם מנעו ממנו. מחציתי מה זה קשור זה לזה? אלא ולא יניחום לחזור על ידי זה שהם הסיתו את הכיוון, את ההסברים, את ניתוח המצב אחרת ממה שהוא היה באמת. אז נמצא שאנשי ירושלים חיפשו דרכים להצלה ולהעמיד את ירושלים על תילה לא בדרכים הנכונות, אבל זה נבע מאהבתם של אותם אנשים שאהבה העבירה אותם על דעתם. מה שהנביא מקונן, אין לה מנחם מכל אוהביה, כשהחורבן אכן הגיע, אז כל אותם האוהבים שהם בעקיפין אחראים לחורבן הזה, הרי לא היה להם שום דבר מה להציע, כי כל מה שהם עשו, עשו מאהבה, ופתאום הכל ריק, הכל מאכזב. אז מתברר שההצעה של נביאי השקר הם אלה, ההצעות האלה שגרמו להם למפח, אבל כרגע אין כבר דרך חזרה. משהו מעין זה יש גם בהמשך של הפסוק. כל ראיה בגדו בה, כל ראיה בגדו בה. אז חז"ל דרשו, זה מיכאל וגבריאל. קודם כל, עצם הייחוס הזה, עצם הזיהוי הזה על מלאכים, הוא קשור למאמרי חז"ל אחרים, וזה רמוס ביערות, וגם כאן באגדת חז"ל זאת התגברו על קושי. איך בית שהקדוש ברוך הוא שיכן את שכינתו, איך בית שלמעלה, אני מדבר נניח על בית ראשון, שלמעלה מ-400 שנה גילו בו שכינה בגלוי, איך ידי אויבים פיזיים יכלו לבית הזה? אז יש כמה תשובות לשאלה הזאת. התשובה המפורסמת היא של יחזקאל, ובעקבות זה הגמרא והברייתא בראש השנה, על מסעות שנשא שכינה. ומפה אפשר לראות את זה יפה בעיניים פיזיות. כשיחזקאל בפרק ח', ט', י', והברייתא שם בראש השנה, על 10 מסעות שנשא שכינה, נדמה לי למדלת, אז כשהשכינה יוצאת מבית קודשי הקודשים ואחר כך על מדודים בתוך הר הבית, ואחר כך יושבת לה בהר הזיתים, שנתיים, שלוש, שלוש וחצי נדמה לי, כמה הוקימתות יש שם, חושבת אולי אחר כך נדדה והלכה לה למדבר לפי הוקימת אחת, אחרי הרכת של הר הזיתים זה המדבר. לשבת על הר הזיתים ממול, בגלל הגובה של הר המוריה והר הזיתים, אז אנחנו כמעט ולא יכולים לראות את עמק יהושפט שעובר ביניהם, לא רואים את הגיא. אז זה כאילו מי, זה הכבש נניח שעשו גם כן מהר המשחה. זאת אומרת, השכינה יצאה לה, והתחנה שהייתה אחרי הר הבית הייתה בהר ממול. העמקה הזאת של דברי חז"ל בעקבות הנביא, הם כאילו תרצו את אותה תשובה קלאסית, בית שרוף שרפת, בית חרוב החרבת. מדוע? מכיוון שהשכינה יצאה לה מהדברים האלה. זו תשובה אחת. ישנה תשובה אחרת בחז"ל, שאת הלפיד זרקו מיכאל וגבריאל. האש ממרום שלח אש. מה פירוש? שאש פיזית לא הייתה יכולה להיות הראשונה שתשרוף את הבית הזה, כי זה בית עולמים, רק מפני שהייתה גזירה מלמעלה. וחז"ל אמרו דברים יותר חמורים, שמיכאל וגבריאל עמדו להליץ זכות, עמדו להתחנן שהבית יישאר בשלמותו, וכאן מתקיים כל ראיה, כי הם רעים, הם חברים. חברים מקשיבים לקולך, דרשו חז"ל, מי הם חברים של ישראל? אלו המלאכים. אז החברים האלה הם שאמרו דברי זכות. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם עצמכם תשליחו את הלפיד. דהיינו, השריפה הזאת היא הכרחית והיא לא תעמוד לכם, ואתם בעצמכם תצטרכו לבצע אותה. אז נמצא לפי זה, כל ראי הבא גדובה, זה מיכאל וגבריאל, אבל זה לא, לא בגידה מודעת. כאילו אתה אומר, ההשתדלות שלהם, הפעילות שלהם, לא נשא פרי, ובכפייה ובהכרח הטילו עליהם את המשימה שהם ישליחו את לפידי האש. אבל המקונן, כשהוא עומד לפני העובדה הזאת, והוא מגלה שבאמת האש הזאת באה ממקום שאפילו מכבי אש מהארץ לא יכלו להתמודד עם זה, אז הוא אומר, אלה שהוא קיווה שהם הידידים, כל ראי הבא גדובה, זה מיכאל וגבריאל. הנה דוגמאות שדברים שמופיעים בצורה סתומה, וכמובן בפשטות גמורה יפרשו שמדברים פה על מדינות. מדינות שכפי שאנחנו יודעים מירמיהו ממקורות נוספים, הציעו כעין בריתות, הציעו כעין איזה ידידות שאולי תעמוד להם, רק אתם תסכימו להילחם בבבל ואנחנו נגיש סיוע ישיר ועקיף. אז ביום פקודה הם נמלטו. הבעיה היא שכפי שאמרנו, אולי תהיה בעיה, אבל ההערה שהמושגים של רעות ואהבה הם יותר מדי אינטימיים כדי לייחס אותם לעולם הפוליטי, ולכן אולי דרשות חז"ל על חוג יותר קרוב. במקרה הראשון נביאי שקר, דהיינו אנשים פרסונליים שפעלו בירושלים. במקרה השני זה מה שאמרנו, המגילה חגה חוג גדול מאוד של שותפים לעניין, ולא רק בעולם הפיזי, ולא רק גיס חמישי, ולא רק אלה שנניח רצו לטובתם או לא רצו לטובתם, אלא גם מלאכי שמיים, גם הם נכנסו לחוג הזה שהייתה לו יד, אמנם יד כפויה, אבל הכרחית במקדש, ועל ידי זה חז"ל הרוויחו גם את השאלה כיצד אפשר שהמקדש חרב. לעומת זאת, הדוגמה השלישית היא דוגמה ריאלית. היו צריה לראש, אויבי השלו, כן, אויביה הם שליבים. אז בפשטות של הקינה, כמו שהיא תמיד בנויה על שתי צלעות או דברים כגון אלה, אז יש פה כעין חזרה. היו צריה לראש, דהיינו יש להם מעמד טוב, אויבי השלו, מישהו בדרך כלל במעמד מכובד, מישהו בדרגה חשובה, אז הוא גם שלב, אז הוא לא דואג מה יהיה עם המשרה שלו. אז לכן היו צריה לראש, אויבי השלו, זה הפשט. חז"ל, והזיהוי פה אופייני, צריה זה נבוכדנצר, אויביה זה נבוזרדן, שרי הזה אספסיאנוס, אויבי הזה טיטוס. אז יש פה כפילות. קודם כל, בכל דור, בכל תקופה יש שניים. נבוכדנצר אחד, נבוזרדן השני. בבית שני, אספסיאנוס אחד, טיטוס השני. אז כאמור, עצם הזיהוי הכפול הזה, בהבדל של מאות שנים, הוא מה שעשה את מגילת איכה לאקטואלית גם היום. תנו עיניכם בבירה. כי אם היינו מקוננים רק על נבוכדנצר ועל נבוזרדן, היינו אומרים כן, כבר בא זרובבל, וכבר בא אחר כך עזרא ונחמיה, ואפילו הורדוס, וגמרנו. אז מה אתה מזכיר לי עכשיו את נבוכדנצר ונבוזרדן? אבל מכיוון שבא אספסיאנוס וטיטוס, אז חוזר ונאור גם אספסיאנו, גם נבוכדנצר ונבוזרדן. אבל גם ביניהם יש איזה חילוק. יש אפילו דיוק דק מן הדק. היו צריה לראש. לראש זאת אומרת מישהו בראש הפירמידה שביצע, שנתן הוראה להביא את החורבן. אויביה לא כתוב שהם בראש, אלא אויביה שלו, הם בשלווה. אז אנחנו מחפשים מי הוא זה שהוא בראש ומי הוא שהוא בכלל אויבים. זהו היחס. נבוכדנצר הוא המלך הבבלי שעמד בראש מסע הכיבוש לארץ ישראל, והוא בין אלה שאחראים למצור על ירושלים בימי צדקיהו, אבל נבוזרדן שר הצבא הוא זה שביצע את הארג הרב בירושלים. זאת אומרת, יש איזה יחס בין הראש, והיו צריה לראש, אבל את הפעולה הממשית של הארג והחורבן עשה המשנה, עשה שר הצבא, עשה הדרג הביצועי. ולכן גם החלוקה היא כזאת, וחז"ל הצביעו שהחלוקה הזאת הייתה גם בבית ראשון וגם בבית שני. בבית ראשון צרי הזה נבוכדנצר ואויבי הזה נבוזרדן, ובבית שני זה אספסיאנוס, וזה הרי אנחנו מכירים גם מהגמרא וגם מתולדות רומי וכולי, שאספסיאנוס היה שר הצבא, אבל בצורה מופלאה מאוד, וכאן הדרשה מקבלת עומק עוד יותר גדול. מה שרבי יוחנן בן זכאי אמר לאספסיאנוס, שלום עליך מלכה, או בלטינית כפי שהדבר מופיע באיכה רבתי, ויביא על האימפרטור, שלום עליכם אימפרטור, אז הוא אמר לו, מה פתאום אימפרטור, אני בסך הכל שר הצבא, אז הוא אמר, לא יכול להיות, אם המקדש ייפול על ידיך, אז כתוב, והלבנון באדיר ייפול ואין אדיר אל המלך. אז הנה היו צריה לראש, מיני ובי, זאת אומרת, העובדה שאספסיאנוס מצליח לכבוש את ירושלים, היא שעושה אותו לראש. ירושלים לא תיפול אלא בידי ראש. ועובדה היא שעוד לפני השלמת החורבן, אספסיאנוס נקרא לחזור לרומי, והוא הטיל על טיטוס את השלמת המלאכה, ואויביה שאלו דהיינו, טיטוס הפך להיות שר הצבא המבצע את ההוראות של הראש, וזה טיטוס. ראו הצרים שחקו על משבטיה. שוב, בעצם המבנה של הפסוק, יש פה איזה הערות לשוניות. בפסוק כתוב, זכה ירושלים ימי עוניה ומרודיה, כל מחמודיה אשר היו מימי קדם, בנפול עמה ביד צר, ואין עוזר לה, ראו הצרים שחקו על משבטיה. אז בחצי השני של הפסוק מופיע השם צר פעמיים, בנפול עמה ביד צר, ראו הצרים שחקו על משבטיה. כן, אז השאלה היא כמובן, מי הוא אותו צר שמופיע כיחיד, וראו כתוב, בנפול עמה ביד צר ואין עוזר לה. כן, מי שהוא יכול היה או אמור היה לעזור לה מתוך המלחמה בצר הזה, בתוך הצר שעמד לה, ואחר כך לשון הרבים. אז כנראה מה שהסיק את חז"ל, מי זה הצר ומי זה ההא ואמינא לעוזר, ומה קורה פה עם הצרים פתאום, איך הצר שבחלק האחד של הפסוק מופיע כיחיד הופך אחר כך להיות צרים ברבים. אולי זה מה שהניע את חז"ל לדרוש בצורה לא אי אפשר לומר אירונית, אבל איזה רמיזה לטרגיקה של העניין. זה רב יוחנן בן זכאי ששבת מתוכה. אז קודם כל נבין פשט. ראו הצרים שחקו על משבטיה. המושג משבטיה הוא די קשה. אז יש כמה פירושים בדברי חז"ל. למשל, רש"י אמר משבטיה, אנחנו היינו אומרים בלשוננו על שביתותיה. סמכו על שביתת מסוסה חגה חודשה בשבתה. ומדרש אגדה דורשו בלשון אחר שהייתם שולטים בגולה בשבתות ובימים טובים ושומטים בשביעית והיו עובדי כוכבים משחקים עליכם. ובכן, מה שלא נאמר משבטיה הוא שייך איכשהו לשורש שין בטה. דהיינו, איזה שביטה. יכולה להיות שביטה בימים, יכולה להיות שביטה בשנים, יכולה להיות גם שביטה לגיטימית ואפילו טובה. דהיינו, השביטה של שבת. אבל השביטה של שבת בארץ ישראל הייתה נורמלית, טובה. יהודים מבינים מה פירוש שיהודים שובתים. אבל גויים שראו יהודים שובתים, אנחנו מכירים את המדרשים, שהם צחקו על, על, על היהודים העצלנים הללו, ששביעית מהחיים שלהם הם לא עובדים. אחת לשבוע. התשובה היא, איך בכלל דבר כזה התרחש? עצם הפגישה עם הגוי. עצם הפגישה עם הגוי היא הביאה את הצחוק הזה. אז זה אחד הפירושים. ראו הצרים ביותם בגולה, ושחקו על נשבטיה, על העובדה שהם היו צריכים לשבות. חזל רמזו פה גם לעובדה שנבח הם לא יכולים לשמור שביעית, מכיוון שאין להם אדמה, אבל למעשה הם לא עובדים בשנה השביעית. למה הם לא עובדים? כי הם בכלל לא נמצאים על אדמת ארץ ישראל. אז כאן זה השחוק הזה, כאן הלעג הזה. עכשיו אתם נאלצים לשבות, שחקו על נשבטיה. והדרשה שלפנינו בזיהוי הפרסונלי, משבטיה, מישהו שבת, מישהו שאיננו פעיל, מישהו שעשה שביטה. רבי יוחנן בן זכאי היה הדמות האחראית בירושלים שבמצור, ושם הוא היה פעיל. ואנחנו מכירים את דרשת חז"ל על ניסיונות ככה דיסקרטיים של, של רבי יוחנן בן זכאי ביותו בירושלים, דרך בן אחותו שהיה מראשי המורדים, איכשהו מה שאפשר לעשות. אז הייתה איזה פעילות. וכשהוא נוכח לדעת שהוא איננו יכול ולא יצליח בתוכו, אז הוא מבקש לשבות מהפעילות בירושלים עצמה. והוא עובר אל הצד השני, והוא מקווה שהפעילות שלו בירושלים, מחוץ לירושלים, במחנה של טיטוס, היא תעזור, היא תסייע. ויש פה איזה רמיזה, זה מצוין פה במשנת רב לזר שם, והוא כתב, כיוון שכתוב ציינתי את זה, אבל דבר שסתם הדגמרה הוא נגד הדברים האלה. הוא פירש, שחקו על משבטי על רבי יוחנן בן זכאי ששבת מתוכה, שהוא שבת מפעילות בירושלים, וסבור היה להשפיע על, על טיטוס, אספסיאנוס, ולמעשה לא הצליח בשליחות שלו. לא הצליח בשליחות שלו להשיג את הצלתה של ירושלים. אבל בגמרא עצמה, הרי זה נתון בדיאלקטיקה, באיזה בעיה שלא נפטרה. האם באמת רבי יוחנן בן זכאי רצה להציל את ירושלים והוא עמד שלא יצליח כפי שהגמרא אומרת, או מן דאמר אחר, אין הכי נעמי, פספוס. אלא זה פספוס שמן השמיים גלגלו אותו, משיב חכמים אחור, הנפקי מינהו. מה היה קורה? אם אני אומר גפי המן דאמר הראשון, אז לא היה מועיל לרבי יוחנן בן זכאי, מכיוון שהצד השני לא היה נותן את זה. לפי המן דאמר השני, אין הכי נעמי. אם רבי יוחנן בן זכאי באישיות שלו היה, אחרי שהוא הקסים כל כך את טיטוס, את אספסיאנוס, אם היה מפעיל את זה, אולי ירושלים הייתה ניצלת. לפי המן דאמר הזה, ראו הצרים, שחקו על משבטיה. רבי יוחנן בן זכאי, הוא היה בשביטה, שביטת המוח שלו, שביטת הפעילות שלו, שביטת ההצלחה שלו. שחקו על משבטיה, על העובדה שהוא עזב את ירושלים ושבת מלפעול בתוכה, וסבור היה לפעול מחוץ לירושלים, וגם שם התברר שהפעילות שלו מושבטת ובלתי מוצלחת. ועל זה ראו הצרים. לכן, בפעם הראשונה בנפול עמה ביד צר, ואין עוזר לה, אז לפי זה אולי נפרש רבי יוחנן בן זכאי. בנפול אמה ביד צר או אספסיאנו סוסטיטוס, ולא היה מי שיעזור לה, מכיוון שההמשך הוא שחקו על משבטיה, מי שהיה יכול להיות זה שיעזור לירושלים, נכנס לשביתה, נכנס לאיזה דומיה, הוא נכנס לחוסר פעילות בלתי מוצלחת, ולכן זו סיבה כמובן ללעג ולצחוק של האחרים, שגם רב יוחנן בן זכאי ששבת מתוכה. הדילמה הזאת לא הוכרעה, היא לא הוכרעה עד כדי כך שרבי יוחנן בן זכאי ברגעי פטירתו בכה, ודומני שבאחת משמעות ראייה, נדמה לי במצורת תפריש פייפט, הרב קוק הסביר שהבכייה הייתה שכל ימיו, ויבדל לחיים, הרב סולובייצ'יק חזר על זה, הוא לא יכול היה לראות כמובן את שמועות ראייה בכתב יד הזה, זה לא פעם ראשונה שהם נפגשים ביניהם אידיאולוגית. אז הוא גם כן אמר שעד סיוף ימיו, הרב יוחנן בן זכאי חי כל הזמן בשאלה, כשהוא היה לבד, ובודד בצמרת, ועליו נפלה ההכרעה הזאת, האם הוא הכריע נכון או לא, היום בפרספקטיבה היסטורית אנחנו יודעים שהוא הכריע נכון. אחרי שהוליכו את רבי יוחנן בן זכאי לכיסא הכבוד, שם האמת, הרי ההיסטוריה הוכיחה. היא הוכיחה מה הצליח רבי יוחנן בן זכאי ביבנה וחכמיה לעשות, שאנחנו יושבים פה היום ומדברים על החורבן של המקדש. אבל אנחנו יושבים פה, אבל אנחנו פה. הרב יוחנן בן זכאי בשעת מעשה לא ידע, ועד סוף ימיו הוא בכה. הגויים שחקו על משבטיה, אבל הצוחק רק מי שיצחק אחרון. ידו פרס צר על כל מחמודיה. שוב, אם אנחנו נתבונן בפסוק בפנים, נראה מה איני את חזל לדרוש. ידו פרס צר על כל מחמדיה, כי ראתה גויים באו מקדשה אשר ציווית לא יבואו בקהל לך. המחבר בין שני הפסוקים זה כי, בין שני החלקים של הפסוק. ידו פרס צר על כל מחמדיה, כי אם נפרש את הכי בלשון של הסבר, אז באמת יש פה קושי. איזה מין הנמקה הזאת? הפירוש המקובל הוא כי בהוראה של אכן, ידו פרס צר על כל מחמדיה, אכן, נבח, הנה קרה, ראתה גויים באו מקדשה. כאילו מפרש כיצד הצרים הללו התפרסו על המחמדיה, הם נכנסו למקדש. אבל עצם העובדה שנוצרה איזה תלות בין שני הפסוקים בהוראה של כי, זה הביא את חז"ל לדרשה, זה עמון ומואב, הם נפנו על ספר תורה. וחז"ל הביאו פה משל נפלא. היה איזה עבד אחד שכל שנותיו הייתה לו הרגשת מרירות נגד האדון. יום אחד פלשו לארמון של האדון, והשודדים רצו לקחת כמובן את הכסף ואת הזהב. העבד הזה רץ דבר ראשון לקחת את שטר השחרור שלו. הוא אומר, מה אני אקח את הזהב? העיקר אני רוצה לקרוע את שטר העבדות שלי, כדי שאני אשתמש בהזדמנות הזאת כדי לפרוק מעלי את עול השיעבוד. עמון ומואב בגרף עולה ויורד, אפשר לסרטט את מערכת היחסים של ישראל עם עמון ומואב. מאז לוט ואברהם, ועבור להוראת התורה, ועבור לנידודים במדבר, ומשה, ועמון ומואב תיארו בסיחון, וכל מה שפלפלנו בעיקרון הזה. אבל גם בשנותיה האחרונות של ירושלים, אז היו מערכת של בריתות וכו', אבל גיירים לא קיבלו משם. אבל גם אם הייתה ידידות או הייתה איזה ברית פוליטית, אבל ההלכה שמרה עד שבא סנחריב ובלבל את האומות. אבל אלה שהיו יודעים, כידועים, כהמונים ומואבים, לא היו מתקבלים לישראל. אז הם הרגישו מתוסכלים. מצד אחד יש איזה קרבת משפחה דרך לוט ואברהם. מצד אחד הם בני ברית, ומצד שני לא נותנים להם. מדוע? יש איזה הלכה, יש איזה גמרא, יש איזה ספר תורה, יש איזה רבנות, יש איזה בית דין שלא נותן לדבר הסוד הזה. אז כשכל המערכת מתנפצת וכל המקדש הזה חרב, הם תופשים ספר תורה. בשביל מה הם תראו את ספר התורה? הם רצו דבר אחד, הם רצו למחוק שורה אחת מתוך ספר התורה הזה. לא יבוא המוני ומביא בקהל השם. זאת אומרת, בשבילם היה זה יותר מזהב וכסף. כמובן, זה קשור לדרשת חז"ל אחרת. ידו פרס שר על כל מחמדיה, ודרשת חז"ל באחאב, שבאו לקחת את כל מחמד עיניך, אז חז"ל דרשו זה ספר תורה. זאת אומרת, יש איזה דבר שהוא היקר ביותר. הוא היקר ביותר ערכית. אז מה שהפריע להם זה ספר התורה שכתוב בו, ולכן הפסוק בנוי טוב מאוד. ידו פרס צר על כל מחמדיה, והכי יופיע פה לא בהוראה של אכן, אלא בהוראה של הסבר. אכן, ידו פרס על כל מחמדיה, מכיוון שהיא ראתה גויים באו מקדשה, ומי הוא הם הגויים האלה, אשר ציווית לא יבואו בקהל לך. זה כמעט ציטוט. לא יבוא המוני ומביא בקהל השם. אז כדי להכשיר את זה לגיטימציה, כדי לאפשר, כאילו אומר, נו, כבר ברית עשינו איתם, כבר אפילו יצאנו איזה קואליציה כדי להילחם בבבל, אבל הם עדיין שומרים על אותה הלכה עתיקה שלא יבוא המוני וכלבי, כאילו הייתה להם מחשבה על ידי זה שהם ימחקו את הפסוק הזה בתורה, מכאן ואילך הם יוכשרו לבוא בקהל. עובדי, הם נכנסו ו... אפילו לקחו ספר תורה וכו' וכו', ההלכה לא זזה ממקומה. למעשה כאן רמוזה אגדת חז"ל נוספת על הגמרא בגיטין, על טיטוס, שגם עם ספר תורה שהוא קדר ופרץ גם לבית קודשי הקודשים. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא כאילו את מה שמייחד את ישראל. הדגשה לשונית, אנחנו נעשה הפסקה עוד מעט. הדגשה לשונית יש גם האחרון בעמוד. על אלה אני בוכייה, מעשה בבנו ובביתו של רבי ישמעאל, ועליהם כונן ירמיהו על אלה אני בוכייה. שוב, מי שיתבונן בפסוק יראה שיש בפסוק משהו שגירה את חז"ל לדרוש. על אלה אני בוכייה, איני איני יור דמי. קודם כל, למה לא על אלה אני בוכה? מה טיבו של הביטוי המיוחד הזה, בוכייה? ובית, למה פעמיים? בוא נפשך, אם כפול, אינה יורדים מים, מה זה איני, איני? אז אנחנו שומעים פה גם את הכפילות, וגם את הלשון המיוחדת, כך הסביר המערשה בגיטין, גם את ההדגשה המיוחדת של בוכייה. אז יש שם בגמרא וגם במדרשים רשימה ארוכה של מקרים שנוסף לטרגיות שלהם יש שם גם ביטוי של בכייה. ולכן כאילו אתה אומר, לא, כי מה קשה? מה פרוש? בכה תבכה בלילה. הרי מיד בפתיחה של המגילה אומרים בכה תבכה בלילה, אז זוהי בכייה כללית של כל הקינה, של כל הישיבה של סיפור הצרות. אז למה בא פה דבר פרטי על אלה אני בוכייה? מי הם האלה האלה? הרי כל מה שתגיד זו היא סיבה טובה לבכות על כורחך, שמלבד הבכייה הכללית הטוטלית של עצם הישיבה והקינה, יש פה איזה דבר ספציפי. ואכן במדרשים הביאו כמה וכמה עוקימתות ספציפיות שעל אלה הייתה סיבה מיוחדת לבכות. אז למשל בדוגמה הזאת שהמדרש פה מביא על בנו וביתו של רבי ישמעאל, מי שזוכר את המעשה, מה כתוב? כל הלילה זאת בפינה הזאת ובוכה, וזה בפינה זה ובוכה. היא אומרת אני ביתו של כהן גדול, וזה אומר אני בנו של כהן גדול. ובכן, הבכייה המיוחדת הזאת, בוכייה, ולכן הפתיחה של המגילה היא בכות תבכה, זה הבכייה הכללית. אבל בתוך המסגרת של הבכייה הכללית הזאת היו מקרים מיוחדים מזעזים באופן מיוחד, ועליהם בא הביטוי המיוחד הזה, אני בוכייה. ולכן...